אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף קוף יוד, מתחילים בדף קוף טס עומד בייס, כ-15 שורות מלמטה. גופי למדנו בדף קודם, עומר רב מניום מבריידה רב נחומי, בעשרה דשוטל שטלה פלגה והריסה טילסה, האי שטלה דבויס תלוקי יבין אלי שפחי, אם מסלקין אלי כאחד אלי ליפסד בעל הבייס. שאם זה מקום כזה שהמנהג הוא ששטל הקרמים לוקח חצי, והאוריס מקבל שליש, אז אם השוטל מפסיק באמצע את ההסכם עבודה שלו ורוצה ללכת מפה, אז נותנים לו את החצי שלו, נותנים לו רק רבע, ככה הגמרא אמרה להל, את השווח נותנים לו, ובאופן כזה שהבעל הבית לא יפסיד, כלומר אחרי שכבר מנקים את החלק של האוריס. אומר רב מניומה בריידר רב נחומה, קופה סאבה גפן שהשוטל נכנס, וזה היה עשוי שהגפן הזה בזמנו, כמו שאומרים, הוא כבר לא מוציא פירות. אם כך נמצא שהשוטל נכנס לשדה הזה, הדייטה דאוכה לקחת חלק בעצים של הגפן, כי ברגע שהעץ הזה כבר לא מוציא פירות, אז משתמשים בו לצורך עצי עסקה. אז לשם כך, השוטל נכנס לעבוד פה. אז מגיע לו חלק בעצים, כשם שלוקח חלק בפירות. פלגה. חצי. שוט פונארה. אם אבל הפירות כבר לא יגדלו פה כעת, לא בגלל שזה היה עתיד שיהיה ככה, בגלל שכבר העצים הזקינו, רק פשוט הנער שטף אותו, ובבת אחד נתן לו מכה לעץ הזה, והוא כבר לא יכול להוציא פירות עכשיו, ורק עכשיו השתמשו בו בעצים. אבל זה כבר לא עדיין תדאוכה, השוטל כבר לא נכנס לשדה פה עדיין תדאוכה, כרי לא ידעו מזה שזה מה שיקרה. אז אם כך, גדרו של העץ הזה כמו שווח, ולא כמו גדר של פירות, אז אם כך, השוטל מקבל רק רבע כמו שגמרה אמרה לאל. ההוא גברה היה יהודי אחד שהיה פה סיפור מלווה ולווה. המלווה נתן הלוואה ללווה, ובתמורה הלווה היא משכן את השדה שלו למלווה. ואם כך זה הולך ככה, המלווה יושב כמה שנים בשדה, אוכל פירות, כעבור כמה שנים הוא מחזיר לו את השדה, וגם הלווה לא צריך לשלם לו עכשיו את החוב, היות וזה נוקה באכילת פירותיו. וכעבור 5 שנים, וקוש לחומש נים, זה היה ממושכן ל10 שנים למלווה, ובאמצע, כעבור 5 שנים, הזקינו הגפנים, הגפנים נהיו זקנים, כלומר לא גדלו יותר פירות, ואם כך, מעכשיו, העצים הם אלו בעצם שצריכים להיות הפירות. הבא יום הפירה, ובאמת המלווה יכול לקחת את העצים כמו שהוא יכול לקחת פירות כל הזמן, רוב הוא אמר קרנה, וזה הגדרתו כמו חלק מהקרקע, וכשם שהמלווה לא יכול לקחת את הקרקע, כך הוא לא יכול לקחת חלק מהעצים. אז מה עושים? היא לא כך בו קרקע, יקנה חלקת קרקע, והוא, זאת אומרת, המלווה יאכל את הפירות של אותה קרקע. שאלת גמור המייס, אם הלווה משכן אילן למלווה, כדי לפרוע את חובו מפירותיו, וכעבור תקופה יבש האילן, או נקצת, שניהם אסורים בו. אחרי כזה כעבור תקופה, האילן התייבש, או נקצץ. אז הלווה לא יכול להשתמש עם העץ הזה, היות וזה ממושכן למלווה. והמלווה גם לא יכול להשתמש עם העץ הזה, כלומר לשרוף את זה, היות והוא מחלה את הקרן. והרי המלווה רק מקבל את הפירות ולא את הקרן, כי זה נחשב כגוף קרקע. כיצד יעשו, ימוכו לעצים, ויקנו בתמורה חלקת קרקע, והוא אוכל את הפירות מהמלווה. מה אליו יובש דומי ידי נקצץ, מה נקצץ בזמנו, אז אף יובש הכוונה האילן התייבש בזמנו, כלומר, אחרי שהוא הזקין, ואנחנו רואים שדינו, שזה לא כמו פירות, היא לא קרבה עם קרקע ואוכל פירס על מקרנה, שעץ שהתייבש אין דינו כפירות, רק דינו כגוף הקרקע, אז יהיה ראיה לשיטת הבעיה, לשיטת רוב ולא כשיטת הבעיה. אומרת הגמור אלוהי, נקצת זו מדי יובש, מה יובש בלא הזמן? אף נקצת בלא הזמן, כלומר מדובר פה שעדיין היה ראוי להוציא פירות, וזה התייבש לפני זמנו. נו, באופק הזה הבא מודה שזה לא כמו פירות, היות והמלווה לא נכנס לשדה הזה, עדיין תדע אוכל, לא ידע שזה מה שיקרה. אבל אם התייבש האילן בזמנו, אז עצי האילן דינם כפירות, ולא כגוף הקרקע. אומרת, תגיד מורתו שמה, אישה שמביאה איתה נכסים, הרי, והיא ישר נכסים בבית אביה, הרי שהנכסים האלו דינם נכסי מלוק, הבעל אוכל פירות כתקנת חזל, והקרן שייך לאישה. אז אם היא קיבלה בירושה, עצי גפן, עצי זיתים, זקנים, עוד מעט נראה מה זה זקנים, ימוכו לעצים, צריכים למכור את זה לעצי העסקה, ובתמורה ייקחו מהם חלקת קרקע, ושם יהיה זכאי הבא לכל פירות, והקרן נשאר של האישה, כמו כל נכסי מלוק. אז הנה אנחנו רואים פה, שאילן שכבר התייבש, נחשב כקרן, ולא כמו פירות, שאם זה היה נחשב כפירות, היה הבעל צריך לאכול את זה. לקבל את זה, כדין נכסי מלוק, אומרת הגמורה, אי מווי זקינו, לא זקנים, מה פרו זקנים? הכוונה הוא שקפצה עליהם זקנה לפני זמנם על העצים. נו, באופן כזה אמרנו שהבא הם הודה שזה נחשב כקרן ולא כפירות. ואיבו יסיים אליו מיוקים ללהי, כגון שנופלו לו בסוד האחר, אז זה כל כך יקר. מדובר פה שהאישה לא ירשה חלקת קרקע. היא הרשה רק גפנים שהיה לאביה בחלקת קרקע של חברו. כלומר, רק הגפנים שייכים לה. אז אם הבעל ייקח את העצים, נמצא שהוא מחלה את הקרן. והרי חזל תקנו נכסי מלוג, הקרן שייך לאישה, והבעל רק אוכל את הפירות. האוש תורה היה סיפור שהיה למלווה שדה ממושכן מהלווה. ראובן היה מלווה, שמעון היה לווה, וראובן ישב בשדה של שמעון לאכול את הפירות לתקופה מסוימת עד שיוכל פירות כל כך כפי חובו. ולא היה כתוב כמה זמן השדה צריך להיות ממושכן אצל ראובן המלווה. המלווה אומר שהוסכם 3 שנים. הלווה אומר רק 2 שנים. אז אם זה היה מדובר בתחילת השנה השלישית, אז ברור שאם המלווה רוצה לשבת, להמשיך ולאכול פירות, הוא המוציא מחברו, ועליו הראיה שאכן הוסכם 3 שנים. אבל פה מדובר שקודם מלווה ואכלינו לפרה. המלווה כבר ישב שם השנה השלישית. עכשיו רוצה ללכת הלווה ולהוציא את הכסף מן המלווה שישב שנה שלישית שלא לפי ההסכם שלהם. זה כבר היה צריך לחזור אליו, ככה הוא טוען. רב יהודה אומר, קרקע בחזק עזבו עולה או קיימן. רב יהודה סובר שהשדה עומד בחזקת הלווה, שהוא בעל הקרקע. אז אם ככה מלווה הוא זה שהמוציא מחברו, עליו להביא ראיה ולשלם לו כל עוד שהוא לא מביא ראיה. רב כהנא אומר לו, היות וכבר מדובר שהמלווה ישב בשדה, אז הוא כבר מוחזק בפירות האלה שהוא אכל, פירות בחזקת אוכלן קיימן. ואם כך, כשהלווה רוצה להוציא ממנו את הכסף, עליו להביא את הראיה. וילחס יקבוס את הרבקה נדום הפיירויז בחזק זוכלה. שואלת הגמור, וקיים לא נדילחס יקבוס את הרבנחמן, לא אמר קרקע בחזק זוכלה עומד, אז למדנו לאל בדף קוף בייז. כשאחד מזכיר לחברו בית, ל-10, נגיד ככה, $100 לשנה, היות והוא מדבר בכללות בשנה, אחר כך התעברה השנה, שלא, זאת אומרת, בזמנם שהיו מעברים את השנה באמצע החורף שם. אז אם כך, זה הרווח של הסוחר. היות והם סיכמו גלובלית לשנה, $100 או $1,000. אבל אם הם אמרו $100 לחודש, אז אם נוסף חודש, כמובן שהסוחר צריך לשלם, לא מזכיר. מה היה הדין אם היה 2 לשונות? היה לשון אחד שהיה המשמעות לשנה, והיה לשון נוסף שהמשמעות היה לחודשי. ואנחנו לא יודעים איך להכריע. אומר רב נחמן, קרקע בחזקת בעליה עומדת, אז חייב הסוחר לשלם ולהוסיף עוד $100 לחודש ה-13, שזה חודש אדר בית. אז אם כך, למה פה אנחנו אומרים, הלכה סקבוס את רב כהנא שקרקע שפירות בחזקת אוכלי אין קיים? אומרת הגמרא, אוסו מילסי דלהביא דלי גלויי. שמה יש לנו ספק, כי היה 2 לשונות, לשון שמשמעות שנה גלובלית, לשון שמשמעותו לפי חודש. נו, אז אם כך, אומר רב נחמן, קרקע בחזקת בעלים. אוכל, מילס דוד לגלויי. הרי פה, זה דבר שאפשר לברר. אם יבואו עדי השטר ויעידו, אז בדין ישמע מה שהם אומרים, ויחיל לפי העדות שלהם. אז אם כך, למה צריך עכשיו לכנס את הבית דין? להוציא את הכסף מן המלווה ולהחזיר ללווה? ואחר כך והיה, אם יבואו עדים והעידו לטובת המלווה, אז שוב פעם התכנסו הבית דין ו... יוציאו את הכסף שוב פעם מהלווה לתת למלווה, למה? משאירים ככה, ואם יבואו עדים, רק פעם אחת ישבו בית דין, אם יגידו שהמלווה צודק, ישאירו את זה אצלו, אם יגידו שלא צודק, יוציאו את זה ממנו. אומר עכשיו באמת הראש, זאת אומרת המשמעות מהפסק הזה הוא, שמכר הדין אנחנו אומרים קרקע בחזקת בעליה עומדת, והאמת היא, אם נגיד שלא יהיו עדים בכלל, אנחנו יודעים שהעדים מתו, אז יוציאו באמת את הפירות מהמלווה ויתנו את זה ללווה. אבל כאן, היות ויכול להיות שעדיין יגיעו עדים, אז אנחנו לא רוצים להטריח את הבית דין, לכן משאירים את זה את המלווה. אומרת הגמרא, מלווה אומר חומש, ולא יבוא אומר שולש. יש פה מחלוקת לכמה שנים השדה ממושכנת. המלווה טוען שהשדה ממושכנת לחמש שנים. והלווה אומר שרק לשלוש שנים, ועכשיו אנחנו נמצאים כעבור שלוש שנים שהמלווה יושב בשדה. והנה אנחנו יודעים שהגמרא אומרת בפרק חזקת הבתים, שכשבן אדם ישב בשדה שלוש שנים ללא עוררין, אף אחד לא עירר עליו, לא מיכה עליו, יש לו חזקת שלוש שנים והשדה שלו. ואם כך, הוא ישב כבר פה שלוש שנים. אמר הלווה למלווה, איזה לשטורך, תביא את השטר שלך, ונראה, שמה כתוב שזה רק לשלוש שנים. אומר המלווה, שטור איחס לי, נאבד לי השטר. אומר רב יהודה, הוא נאמן. כלומר, המלווה נאמן שנאבד השטר, והוא נאמן שהשדה ממושכנת אצלו לחמש שנים. כי יש לו מיגו, כלומר, יש לו טענה כבדה אם הוא היה רוצה. מיגדי בו, אומר, לקוחי ביודי. הרי הוא ישב שם שלוש שנים ואף אחד לא מיכה עליו. אז בעצם הוא יכול לומר שהוא קנה את השדה, וזה היה אצלו בחזקת שלוש שנים. אז אם כך, הוא בוודאי נאמן בטענה הפחותה יותר, שהוא אומר שממושכנת אצלו חמש שנים. אומר לרב פופל רבה, שרב זווית ורב אבירה לא הספירה לעוד רב יהודה, הם לא סופרים ככה. מה הייתה עם האיש תורה? אותו שטר, הרי הוא צריך לחוז את זה. כי אם זה לגובי נקועה, מי זה זו הרבה? אז אנחנו אומרים שהאמת היא שיש לו את השטר, הוא רק משתמט. מרבי של קוף של אשתו, הוא יחביא את זה. סובר, הוא רוצה עכשיו, איך לא לאכול, לשבת עוד טרטן שנין, עוד שני שנים יסייר זה. אז אנחנו לא מאמינים לו. אומר לרביני לרבה שאלו מעט על רבידו שסובר שכן מאמינים לו בתנת מיגו, שאם הוא היה רוצה, היה יכול לומר לקוחה בידי. האם השכנת את הסורה, משכנת לסור הכוונה שרובן המלווה מקבל את השדה של שמעון למשכון, ואוכל שם נגיד פירות 3, 4, 5, 10 שנים, וכל, ובמשך השנים האלו יורד החוב. השם הכתוב במשלם שני, כשיגמר השנים של המשכנת, אילן, תפוק ארה, יצא הקרקע הזאת מהמלווה בחזרה ללווה, דו, ולא כסף שלא יצטרך, זאת אומרת, הלווה כבר לא צריך לשלם את החוב. אז עכשיו שואלת הגמרא, איך את הקו של השטר משכנתא? אם המלווה יחביא את השטר ואומר, והוא יגיד לקוחי ביודי, אוכן עמדה מאמון. למה? כי אמרנו, כשאחד יישב בשדה שלוש שנים ואף אחד לא מיכה, יש לו טענת חזקת שלוש שנים. אז אם כך הוא יכול לומר עכשיו שהשדה ממושכנת אצלו 10 שנים, 100 שנה, איך אפשר לתקן כזה תקנה וכי מתקנה רבונו מילסי דה אוסו בול די פסיידה? אומר לי, אמר רבה של הרבי נאוסום, תקיני לרבונון דמורה ארי יואב סטסקה וקורא קריה. שם במשכנתא דסורה יש תקנת חזל שבא לקרקע, הלווה הוא זה שמשלם את המסים, הוא זה שמסדר את הגבולות של השדה. וזה בעצם העירור והמחאה שלו, וזה בעצם ההוכחה שלו, שהשדה לא מכורה לרובן המלווה. אז רובן בעצם לא יוכל לטעון אף פעם שהשדה קנויה לו. שאלת הגמרא, מה יהיה בכזה קרקע, דלס לו קריה, אין לה גבולות, לא אוהב טסקה, הוא לא משלם את המסים הלווה, מה? איך תקנו חזלת כזה תקנה? אומר לי, אז על כל פנים, הלווה היה צריך למחות בפני עדים ולומר, תדעו לכם, השדה הזה הוא יושב שם רק בתור ממשכן, אבל זה שלי. לא אם חמאי, הוא לא מחה מהדין? איך תקנו חכם ממשכנתא דסורא? אומרת הגמרא, אם הוא לא מחה, אם הוא בטלן, הבעיה שלו. אי הוא אי, דאפסיד הנפשי, הוא הפסיד לעצמו. אומרת הגמרא, אוריס אומר למחצי הורדתי, הוא בעל הבית, אומר לשליש הורדתי, מין אמון. מה יהיה הדין כשהאריס אומר, ירדתי לשדה לעבוד על מנת לקבל חצי חצי. הבעל הבית אומר, רק לתת לו שליש, מי נאמן? רב ידעו אמר הבעל הבית, נאמן רב נחמן אמר, אקל כמיני גם דין. סוב המנה לא יפליג. קודם כל, יאסרה לומר שאין פה מחלוקת. או בעשר דשוק לאריס פלגה, ככה זה סובר רב נחמן, ולכן הוא סובר חצי. או בעשר דשוק לאריס טיל, זה סובר רב יהודה. אומר לו רב מרי ברודבס שמואל, אוכל אומר הבעיה, אפילו בעשר דשוק לריסי פלגה פליגה. גם במקום הוא שהמנהג הוא שהריס לוקח חצי, יש מחלוקת. מה המחלוקת? רבי יהודה אומר, בעל הבית נאמן, רבי יהודה סובר שבעל הבית נאמן, די בואה אומר, שכירה ולקיטו, אילו הוא רצה לשקר, היה יכול לטעון שלא הוריד את זה לשדה בתורת אוריס שמקבל חלק בפירות, רק כפועל שכיר, או לקית, זאת אומרת, אחד שמקבל מזכורת. אז יש לו מיגו כזה, ואם כך, אם הוא טוען שהוא כן היה אריז, רק בכוונה לקבל שליש, הוא נאמן. יש לנו דין ידוע, שמטלטל את היסמל לבלחוב לא משתבד. כלומר, ראובן ילווה כסף לשמעון, שמעון הלווה נפטר, ישיר יתומים. אז אם הוא ישיר קרקע, הקרקע משובדת לראובן המלווה. מטלטלים לו. יש פה קרקע שהיא משובדת, אבל הקרקע עדיין לא מכסה את כל החוב של ראובן, אבל אם אנחנו ניקח אותו יחד עם השווח שהוא ישביח הקרקע, זה כן יכסה את החוב. באים היתומים ואומרים שהם אלו שהשביחו את השדה. אם כך השווח הוא שלהם, הוא לא יכול לקחת מהם את השווח. ואילו הבעל חוב אומר, מה פתאום, האבא שלכם הוא השביח, ואם כך הכל משובד לי, על מי להעביר ראיה? סוף הרב חנינא למאמר, ארה בחזקת סייס מקיימה, הקרקע בחזקת היתומים. אז אם כך, הבעל חוב הוא זה שצריך להעביר ראיה, שהאבא השביח את זה וזה משובד לו. אמר לו, הוא סבא, אוכל אמר רבי יוחנן, לה יסוים אם להעביר ראיה. ארה קימדה לגוויינא קיימה, כמאן דגב ידומיה, ועל היסויים לא וראי. כלומר, קרקע, היות וזה דבר קיים, וזה הרי משובד למלווה, אז כאילו זה כבר נמצא אצל המלווה, אז אם כך, הם צריכים להביא ראייה, כי הם רוצים להוציא ממנו. אומר הבאי, אף ענה נעמת, הנה למדנו שהלכה היא, כשאחד בנה עיר, ואחד נטע אילן בכיכר של העיר, שצריך להוריד את זה, צריך לעשות שם עצי נוי, כל מיני דברים שצריך לצורך העיר. אז אם העיר הייתה קודמת, אז על בעל האילן להוריד את אילנו, והוא לא מקבל כסף. אם האילן היה קודם, אז הוא גם צריך להוריד את זה, בכל אופן צריך להוריד את זה, אבל אז צריך לשלם לו את התמורה, בני העיר. ספק זה קדם, ספק זה קדם, קויצץ ואין אינו אסנדומים. למה? כי הרי על מקים דלמי קצקי, במילא חייבים להוריד את העץ הזה, אז אומרים עכשיו לבעל האילן, תביא ראיה שאתה היית קודם, ותוציא מאיתנו כסף. אוכנם, האישטור, זה שנמצא בידי בעל החוב, קימדה לגוויינקיים, הרי הוא עומד לגבות בו את הקרקע עם השווח, כמאן דגב ידום, זה כמו שהקרקע כבר גבויה אצלו, אז היתומים, הם אלה שצריכים להביא ראייה, להוציא ממנו כסף. בעת הגמור, נו, נגיד שהיתומים הביאו ראייה, דהינו אשבחו שהם השביחו את זה. עכשיו, ראובן המלווה חייב לשלם להם את השווח. האם הוא משלם להם בחלקת קרקע או בכסף? סוב הרב חנין למאמר, כי מסלקינים לו, בארה מסלקינים לו, הוא צריך לתת להם חלקת קרקע. לפי הערך של השווח, אומרת הגמור, ולא היא בדום מסלקינים לי, כסף, מדי רב נחמן. נאמר, נחמן אומר שמואל, שלוש השומן להם את השווח, הוא מל נויסו בדומים, בכסף ולא חלק בקרקע. ואלו הם, בחור לפושוט, הרי הבחור מקבל פי שניים בכל אשר עם מוצא לא יאמר את התורה, זאת אומרת הוא רק במצוי מקבל ולא בראוי, דברים הראויים לבוא אחרי מותו, שווח שישביחו היורשים לא מגיע לו. אז כשהבחור נוטל פי שניים בקרקע עם השווח, הוא צריך לשלם לאחיו הפשוטים עבור חצי מהשווח של חלק הבחורה שלו, כדי שיתלו שניהם בשווח שווה בשווה, כי הרי הוא מקבל רק במוחזק, הוא מקבל את הפי שניים. אז הוא משלם ולא נותן להם חלקת קרקע. כמו כן בלחוב, הוא כסוב אישו ליסוימים. לווה שמת, והבלחוב, או הבעל שמת, והיתומים משביחו את הקרקע, שמשובד למלווה, או משובד לכסובה, אז האלמנה גובה את הכסובה, המלווה גובה את החוב, את הקרקע עם השווח, והם משלמים את השכביות של השווח ליתומים. ובלחוב ללקוחס, בן אדם שקנה קרקע מלווה, אחרי תקופת ההלוואה, שאז הרי הקרקע שלו כבר משובדת למלווה, אז המלווה בא ומוציא את זה מדי הלקוחות, אז הוא משלם ללוקח עבור השווח, ולא נותן לו חלקת קרקע. אומר לי רבינו לרבה של ממרה, זאת אומרת, שסובר שמואל, בלחוב ללקוחס יואב שופר, שהבלחוב משלם את השווח ללקוחות, כלומר, ראובן המלווה, שמעון הלווה, שמעון מכר את השדה אחרי תקופת הלווה ללוי, כשראובן המלווה מוציא את הקרקע מדי לוי, הוא משלם לו את מה שהוא השביח, ומי איסלי שיפח ללקח, ואומר שמואל בעל חוב גוי וזה שווח, הרי הבעל חוב מוציא את השדה ולא חייב לשלם על השווח, חיתם אלוי קש, כאן בשווח המגיע לכסופים, כאן בשווח שאין מגיע לכסופים, ואם תאמר לחלק שיש הבדל, בפירות כאלו שזה נקרא בהגדרה של שווח המגיע לכסופים, כלומר תקו עומדים להוריד את זה. אז אם כך זה נחשב כפירות, ואם כך הבלחוב לא גובה אותם, אלא אם כן ישלם ללוקח את ההוצאות, וכאן, שמואל שסובר שבלחוב גובה את כל השווח, מדבר בפירות כאלו, שעדיין צריכים הרבה עניקה מן הקרקע, זה עדיין לא בשלב של הבשילות, בשווח שהיא מגיעה לכסופים, אז זה נחשב כמו גוף הקרקע, שזה שייך למלווה, ומאיז ומכל יום וקומק ושמואל, אפילו בשווח המגיעה לכסופים, שהוא סובר שצריכים לתת לבלחוב את השווח מן הלקוחות. אומרת, אני אומר לקש, עוד המסק בקישור ערב ושפחה, עוד לא המסק בקישור ערב ושפחה. אם הסכום של ההלוואה זה שיעור של שווי הקרקע יחד עם השווח, אז הוא גובה גם את השווח, הוא לא צריך לשלם ללוקח עבור השווח. אבל אם גובה החוב זה לא כמו גובה הקרקע יחד עם השווח, אז הוא לא יכול לגבות את השווח כמובן, כי הוא לא יכול לגבות יותר מכפי חובו. זאת אומרת, שואלת הגמרא, וכי לא המעסיק שיעור הר ושפחה? שאז ההלכה אמרנו, די אוהב לזה, זה ללקח מסלק, שבעל חוב נותן כן ללוקח כסף, ומסלק אותו מהשווח. אז יש לנו מחלוקת, האם כשהלוקח לוי, יש לו כסף לשלם את החוב לרובן המלווה. אחר כך, הוא כבר ילך לדין תורה עם שמעון, להוציא ממנו את הכסף. האם הוא יכול לסלק את רובן מתביעת השדה המשובדת או לא? מה אמרנו? רובן המלווה הולך עכשיו ללוי הלקוח לטרוף ממנו את החלקת שדה שהוא קנה משימון הלווה, אחרי שזו הייתה משובדת אליו כמובן. אז יש מחלוקת בגמורה בקסובס, האם כשלוי יש לו כסף, האם הוא יכול לומר לרובן, תשאיר את השדה אצלי, אני משלם לך את החוב ששימון חייב לך, אני כבר אסתדר עם שימון. או לא, רובן אומר לו, אני לא מכיר אותך, אני מכיר את השדה, השדה משובדת לי, אתה לא יכול לסלק אותי בכסף. אז אני חלם מה אמר, איס, לאיזו זה ללקח, לא ימוץ זה מסלק ללבלחוי. שפר, אנחנו מבינים שהבלחוב טורף את השדה עם השווח, ומשלם ללוקח על השווח. היות והלוקח לא יכול לסלק אותו בכסף, אז זה נחשב כאילו הקרקע של המלווה. אלו למענדו אמר, איס לאיזו זה ללוקח מוץ, מסלק ללבלחוי. שים לוי יש לו כסף, הוא יכול להוריד את רובן בכלל מהתביעה של השדה, הוא יכול לשלם לו כסף תמורת הקרקע. ונעים אלי שיומר עכשיו לוי הלקוח לרובן, אי אבל איזו זה, אם היה לכסף, אבל מסליק נלך מכולר, הייתי משלם לך ולא היית זכאי בכלל לקחת מן את השדה. אשתדלס לי זו, זה עכשיו אין לי כסף, אב לגריב את הארץ, תביא לי חלקת קרקע קטנה, בשוויות של השיעור של השווח שהשבחתי אותה. אומרת, הגמורה, אין לו את הטענה הזאת, כי אוכל במאה סקינן, כגון לשווי נהל הפרטיקה, מדובר פה שהלווה קבע שלא יתאה, הפוליטיקה, הכוונה, לא יהיה לך פיראון אלא מזו, כלומר, שתוכל להיפרע רק מן השדה הזו. ובאופן כזה, כולם מודים שהלקוח לא יכול לסלק את המלווה בכסף. אז אם כך, המלווה לוקח מן הלוקח את כל השדה ומשלם לו את השווח. אומרת המשנה, מקבל סודו מחברוי לשבוע איכות בשבע מאות זוז. כלומר, הוא מכליל עסקה אחת, שבוע, שביעייה, שבע שנים בבת אחת בשבע מאות זוז. אז אם כך, אפילו שיש באמצע שנת שמיטה, ששנת שמיטה אולי יכול לזרוע ולא לחוש שום דבר, אבל זה גם נכנס מן המניין, והמזכיר לא חייב לתת לו עוד שנה, כי הכל נכלל בעסקה אחת. אבל אם הוא מפרט לשבע שנים בשבע מאות זוז, אז כל שנה זה מאה זוז. אז שנת השמיטה היות ולא יכול לעשות שם שום דבר, חייב המזכיר להוסיף לו שנה אחרת. אין השביעיז מן המניין. דין נוסף שלא שייך לדין הקודם. התורה הרי אומרת, כשבן אדם לוקח פועל, לא תלין פעולת שכירתך עד בוקר. ונאמר גם כן, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. אומרת המשנה, שכיר יום, פועל כזה שנזכר לעשות במשך יום מלאכה, הוא מסיים בלילה, יש לו לבעל הבית זמן לתת לו שכר במשך כל הלילה, גוי וכל הלילה. ואם כך, כל עוד שהוא לא עובר, הרי יש זכות לשכיר לטעון שהוא לא קיבל את הכסף. שכיר לילה, אם הוא מסיים את המלאכה בבוקר, יש לו את הזכות לקבל את השכר שלו, כלומר, יש לבעל הבית את הזמן עוד לתת לו במשך כל היום, ואם כך, במשך כל היום, יש לו לשכיר את הטענה לטעון שהוא עוד לא קיבל את הכסף. שכיר שעויס הוא שכור רק לשעות, גובה כל הלילה וכל היום הגמרא תפרט. שכיר שבת, שכיר חודש, הוא פועל שנזכר לשבוע, לחודש, לשנה, לשבוע, כלומר לשבע שנים. יוצא ביום, אם מסיים את המלאכה ביום, גובה כל אותו יום. יוצא בלילה, סיים את המלאכה בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. הגמרא אחר כך תפרט.